לפני הרבה שנים היה איזה בן אדם שתמיד בא לבית כנסת, היה תמיד מודאג. כל פעם שראו אותו, דאגות, פעם אחת הוא נכנס לבית כנסת, פנים זוהרות, מאושר, מבסוט. שואלים אותו מה קרה, הוא אומר, תראו, הדאגות העבירו אותי על הדעת, ראיתי שהחיים שלי הם לא חיים. החלטתי, אני לוקח בן אדם, משלם לו משכורת, שאת כל הדאגות שלי הוא לוקח. הוא מסדר את כל הדברים. שואלו אותו, כמה אתה משלם לו? משלם לו 200,000 דולר. כל הכבוד, מאיפה תשיג את ה-200,000 דולר? זה כבר הבעיה שלו, אבל אני נשאר עכשיו שמח. אנחנו היום מתקרבים לחג סוכות, וחג סוכות אנחנו מכירים, לכל חג יש את הנקודה הפנימית שלו. סוכות זה זמן שמחתנו. כאן באה השאלה, שפעם אחת היינו בסוכה אצלנו בבית חב"ד, ישבו אנשים וירד גשם, אז מישהו שואל, איך יכול להיות זמן שמחתנו עוזבים את הבית, עוזבים את הנוחיות, עוזבים את הספה, עוזבים את כל הלוקסוס שיש לנו בבית, הולכים לסוכה, יורד גשם בתוך המרק, בתוך הבשר, ועוד שרים ושמחת בחכך, איך יכול להיות שדווקא סוכות זה זמן שמחתנו? אנחנו מכירים שבחג סוכות יש עוד דבר מאוד מיוחד, שזה שמחת בית השואבה, שזה קשור מאוד לסוכות, ועוד מעט נראה למה. אבל מה זה העניין הזה של שמחת בית השואבה? לקחו את המים, שאבו אותם, ניסחו אותם עם היין על המזבח. אז כל השנה שניסחו את היין לא היה שמח, אבל פי שכתוב, יין ישמח לבב אנוש. במים שניסחו אותם על המזבח, כמו שנראה אם ירצה השם בהמשך, היה שמחה עצומה. מה הרעיון הזה שדווקא מים מביאים לכזאת שמחה עצומה? ומה פתאום דווקא לוקחים מים ומנסחים אותך? אנחנו מכירים את ההלכה שצריך להיות מקריבים איזה קורבן מן המשובח, מה זה מים? אז אומר המדרש, רש"י מביא את זה, רבינו בחיי מביא את זה, שהקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה את העולם, כתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ביום השני כתוב, ויבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. אומר המדרש, מים תחתונים בוכים, אנא בינה, אנחנו רוצים להיות לפני השם. אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה, להיות קרובים ליוצרינו. והשם ניחם אותם ואמר להם שינסחו ויקריבו אותם על גבי המזבח בסוכות. עוד נקודה, שזה נדבר על פעם אחרת, השם אמר שכל פעם שמקריבים קורבן, וגם היום בזמננו שאוכלים, שמים מלח על הקורבנות. יותר מזה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הועיל ולכבודי עשיתם כל כך, אין להם רשות למים העליונים לומר שירה עד שיתלו רשות מכם. אז אנחנו מכירים שבמדרשים כתוב תמונים רוב סודות התורה, אבל מה הפירוש? מה הפירוש שמים בוכים? מה הפירוש שבוכים שלמטה? מלא כל הארץ כבודו, אצל הקדוש ברוך הוא אין למעלה ולמטה, אין התחתון ועליון, הוא מלא את כולם בשווה, מלא כל הארץ כבודו. ומה הפירוש שהם בוכים מכיוון שהם למטה? אם השם שם אתכם במקום למטה, גם אנחנו בני אדם למטה, אדם מרגיש, לכן הוא בוכה? ומה זאת אומרת שעל ידי ניסוח המים שמנסחים אותם פעם בסוכות, זה מתקן את התיקון שלהם? מה מתקן? הם נמצאים, אם הם למטה, נמצאים כל השנה למטה. ומה הפירוש? הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם למטה, אבל מים העליונים לא יכולים לומר שירה, רק אם אתם נותנים להם רשות. מה הפירוש הזה? וכדי להבין את זה, בואו נקדים גמרא מאוד פלאית, לא מובנת לגמרי. אומרת הגמרא, אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא ייקון נגד עיניו. הוא אומר להם, שאתם באים למקום של אבני שיש הטהור, שזה מדרגה נעלית מאוד, אבל לא נעריך בענייני הקבלה פה, אבל זה מדרגה מאוד גבוהה באלוקות, אל תאמרו מים מים, חס ושלום להגיד מים מים. למה? דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי. דבר ראשון, מה הפירוש המים מים? ומה כל כך הוא כועס? זה שקר להגיד מים מים. אומרת הגמרא במסכת חגיג הדף ט"ו, הגמרא הקודמת בדף י"ד, קצת לפני, אומרת הגמרא, בן זומא אומר, הייתי בין מים עליונים למים התחתונים, ואין בזה לזה אלא שלוש אצבעות בלבד. זה הבדל מאוד קטן. מה הפשט? המים התחתונים זה פה, מים עליונים זה למעלה. ובסוגריים, היום מדענים אומרים שזה לא רק על פי רוחניות, זה כפשוטו. בשמיים יש גושי קרח, מים אדירים אדירים אדירים, שנאמר ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרת הגמרא, כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת. היונה מרחפת על הגוזלים, אבל היא לא נוגעת. אומרת הגמרא, ההבדל בין המים העליונים למים התחתונים זה כחוט השערה. מה הפירוש? כאן אתה אומר שהוא מבדיל בין המים העליונים אל המים התחתונים. ומים התחתונים מרגישים שהם תחתון. בסך הכל ההבדל בין המים התחתונים למים העליונים זה כחוט השערה. זה כיונה שמרחפת על גוזליה, זה ההבדל, אז מה הרעש הגדול? אומר הצמח צדק ביאור נפלא. אומר הצמח צדק ככה, מים, אנחנו מכירים שמים זה סמל של חיים, התחלת הבריאה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אנחנו יודעים שכל פעם שעולים על הכוכבים, על הירח, על כל מיני מקומות אחרים, דבר ראשון מחפשים מים. למה? יודעים שמים זה השורש של חיים. בלי מים אין חיים. יותר משתי שליש של בן אדם הוא מים. 80% מהעולם הוא מים. לפני שנולדנו היינו מוקפים במים. המים מנקה את הגוף שלנו. המים מחדש את התאים, בלי המים, התאים שלנו, אדם לא היה יכול לחיות. מה זאת אומרת? מים זה סמל לחיים. זה השור של חיים. מים מצמיחים את כל הפירות והירקות. מים משקים את כל העולם. מים, כתוב, שזה מקור התענוגים. בתחילת הבריאה, השם ברא רק מים אחד. מה פירוש מים אחד? זה לא רק הפיזי אומר עצמו צדק. המים הזה הוא ברא סוג אחד של חיים, סוג אחד של תענוגות. לא היה שתי סוגים של חיים או של תענוגות, סוג אחד. למה? השם הוא אחד ויחיד, והיה ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אחדות פשוטה הקדוש ברוך הוא. כל מה שהשם בורא זה גם אחדות. אז שהוא ברא את העולם, הוא ברא את הסוג של חיים, הוא ברא סוג אחד של חיים. ולכן אנחנו אומרים וירא ויהי בוקר יום אחד. למה לא כתוב וירא ויהי בוקר יום ראשון? הרי היה יום ראשון, שני, שלישי. היום הראשון זה לא רק הראשון, זה היום שהיה בו אחדות, אחד. מה קרה באחד הזה? אחד הזה לא היה מחלוקות, לא היה סתירות, לא היה שינוי בין מציאות אחת למציאות שנייה, לא היה ספקות, לא היה ניגודים, לא היה תסבוכים, לא היה תסבוכים, היית נקי וישר, אחדות מושלמת. לא היה מה שיש אצלנו, תאוות שסוחבות לכל מיני מקומות, שאלות, סתירות, שינויים בין בני אדם, שינויים בין דברים, לא היה כזה דבר. כתוב במדרש, ביום השני כתוב, ויבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. אומר המדרש, זה לא כמו שאנחנו למדנו בבית ספר, שהשם יבדיל בין מים. השם ברא מציאות של שינויים. השם ברא מציאות, כתוב במדרש, שבו נברא מחלוקת. נהיה מציאות של שתי דברים שלא מבינים אחד את השני. שתי דברים שונים אחד מהשני. שני דברים שסותרים אחד את השני. אומר המדרש, נברא מחלוקת, נברא גהינום, זה התחדש ביום השני. ומי שזוכר, לפני הרבה זמן דיברנו למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה את השינויים האלה, אבל זה דיברנו אז. אומר הצמר צדק, מה הפירוש? שאז נברא שני סוגי חיים, אז נבראו שני סוגים כלליים של תענוגות. מה הפירוש? יש לך חיים רוחניים אלוקיים. ביום הראשון היה מושג ממה אתה חי, מאלוקות. הרי מה השורש, מה המקור של כל הבריאה? אתה מחדש, השם מחדש את העולם בכל רגע. 10 מאמרות נברא העולם, אז כל המציאות הפיזית בעצם, כל הקיום שלה, זה רק החיות האלוקית. היה סוג אחד של חיים, סוג אחד של תענוג להתענג ממקור החיים, שזה דברים אלוקיים, רוחניים. מה הקדוש ברוך הוא ברא? פתאום הוא ברא עוד סוג של חיים, עוד סוג של תענוגות, שאתה יכול להתענג מדבר גשמי, מאוכל, ממכונית, מנוף יפה, דברים גשמיים, גם מדברים כמו שבהימה נהנית. השם ברא עוד סוג, והשם הבדיל ביניהם. מה זה ההבדלה הזאת? ההבדלה הזאת היא כל כך עמוקה, שיכול להיות שאתה חי רק בחיים של תענוגות וחיים גשמיים וחומריים, אתה לא מסוגל אפילו להבין שיש סוג אחר של חיים. אני רוצה רק להביא לכם סיפור קצת להמחיש את זה. יש פה אצלנו בעיר אדם שמסתובב ברחוב, לישון, איפה הוא ישן, אין לו בית, כל פעם הוא מוצא לעצמו איזה פינה או בפארק, או לפעמים בכניסה של בית, הולך עם שערות הארוכות, בבגדים לא מריחים הכי טוב. נורא ביום, אני ואביון הולך, עושה, תמיד הולך לבת הכנסת, אוסף את השאריות של האוכל. אוקיי. פעם אחת מתקשרים אליי מרץ הקודש, אומרים לי, אתה מכיר את הבחור הזה וזה, אני לא רוצה להגיד את השם שלו כמובן, שם הזה, כן מכיר אותו. אומרת, תשמע, ההורים שלו נפטרו, השאירו בית ומגרש גדול, הם 5 בנים, אבא בארץ והוא פה. אז הלכו לבית משפט, לקחו שמי להאריך את המגרש ואת הבית. אז הבית החליטו שהוא ואח שלו מקבלים, המגרש זה 3 האחים השניים. אז כולם חתמו על ההסכם, אבל הוא לא חתם על ההסכם. וואו, כל כך נהניתי, בשורה טובה, הוא קיבל ירושה שווה לא סכום קטן של כסף, סכום מאוד גדול של כסף. אני הולך לחפש אותו, מוצא אותו, אני אומר לו, תשמע, תבוא לי למשרד, יש לי בשבילך בשורה טובה. ואני מספר, אתה יודע שההורים שלך נפטרו? כן, שמעתי, הוא אומר, שמעתי. אתה יודע, ישאו לך ירושה כסף. יש לך שם בית, אני משלם לך את הכרטיס, תיסע לארץ. תהנה, או שתחיה שם, או שתמכור, יהיה לך כמה מאות אלפים, ותחיה כמו שצריך. מסתכל עליי, לא זז ולא נע, אומר, אוקיי, שמעתי. מה שמעתי, ריבונו שלו? בוא, תיסע, אני נותן לך את הכל, נשאר לך טקסט, נשאר לך הכל, תיסע, תקבל, תהנה. לא, לא, זה לא בשבילי, לא בשבילי. ואני מנסה להדליק אותו כביכול, לעורר בו מוטיבציה. זאת אומרת, תשמע, איפה אתה הולך היום לישון? הוא לא יודע, נסתדר. אז נסתדר. איפה? יש לך מיטה? לא, אין לי מיטה, נסתדר. איפה תאכל היום? בצהריים, בערב? אוי הרב, נסתדר, מסתדרים, מסתדרים. מתי החלפת בגדים פעם אחרונה? אוקיי, זה בסדר, לא צריך שום דבר. מאז נפגשתי איתו לא פעם, לא פעמיים, לא 3, לא 4. לא מצליחים לשכנע אותו, הוא לא מרגיש בכלל את החיים שבהם הוא חי. הוא בטוח שהוא חי, הוא חי בסדר. אי, אני לא יודע איפה אני יושן היום, איפה אני אוכל היום, אם אני... לא, זה לא חשוב, העיקר אני פה. זאת אומרת, פתאום תפסתי שיש מושג כזה, שאתה חי בעולם אחר, אתה לא מסוגל אפילו להבין שיש חיים אחרים. ואולי זה גם אנחנו. אולי גם אנחנו באיזשהו מקום חיים בחיים קשמים, ואנחנו לא מסוגלים להרגיש, להבין חיים רוחניים של תענוג אלוקי. איך כתוב? תאמו ראו כי טוב השם. תפילה זקה, לימוד תורה, צדקה לתת. אולי אנחנו כל כך סגורים בעולם שלנו. יהיה אחד מהרבנים, שאני לא זוכר עכשיו את שמו, שבזמן השואה הוא עשה את הקשרים, והוא יכל לפדות יהודים בהונגריה, לפדות אותם, לתת כסף, שהנאצים ישחררו אותם. זה הלך הוא ואנשים מסוימים. זה הלך לאיזה גביר בארצות הברית, ואמר לו, תשמע, אתה יכול לקנות כל יהודי ב-$100. אז $100 היה סכום, אבל לקנות יהודי. והוא לא מסכים, אומר לו, מה איתך, אפשר לקנות אלפי יהודים, פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. מנסה להשפיע. והעשיר הזה לא מתחמק. בסוף הוא לוחץ על העשיר הזה, העשיר אומר לו, תשמע, כמה כסף מה-$100 אתה לוקח לכיס שלך? אני אתן לך את זה ותעזוב אותי. פרץ הבכי. עד כדי כך, אתה יכול לחיות בעולם שאתה לא מסוגל להבין שיש אנשים שרוצים לעזור למישהו אחר. יש אנשים שמוכנים לתת מהזמן שלהם, מהכוחות שלהם, בשביל לעזור לאנשים שלא מכיר אותם, שהם חיים באירופה. שבא אותו לגמרי עזב. זה יצא הקדוש ברוך הוא. ויבדל אלוקים בין המים למים, בין סוג חיים לסוג חיים, בין סוג תענוגות לסוג תענוגות, שלפעמים אין קשר אחד לשני. ועכשיו באה השאלה, למה? למה הוא עשה את זה? היה עולם מופלא, אחדות מופלאה, היה רק תענוגות וחיים בעניינים רוחניים אלוקיים, למה לתת את התענוג, את ההרגשות בחיים גשמיים? למה לעשות את זה? ועוד יותר יכול להיות, איך יכול להיות? הרי השם הוא אחד ויחיד, איך שייך שמאחד הפשוט יכול להיות שינויים, יכול להיות פירודים, יכול להיות מחלוקות, יכול להיות דברים נפרדים, איך יכול להיות? אז היום נלמד קטע מהבעל שם טוב, קטע נפלא, שפותח לנו את החיים, פותח לנו את העיניים, איך לחיות. איך לחיות חיים אחרים. אני יכול להישאר באותו בית, עם אותו משפחה, עם אותו שולחן, עם אותו כיסא, עם אותו אוכל. ואני חי אחרת, אני נמצא בעולם אחר. אומר הבעל שם טוב כך, הוא הביא מהארי הקדוש, שהיו חוקרים ששאלו שאלה עצומה. הרי יש לבן אדם גוף ונשמה. מאין הוא החיות לנשמה? מאיפה הנשמה חיה? לא יכול להיות שהחיות של הנשמה באה מאוכל פיזי, מלחם, מבשר, מדגים, זה אי אפשר. וגם אני לא יכול לומר שהנשמה יכולה לחיות בלי אוכל כמו המלאך. למה? שהרי אם בן אדם לא אוכל זמן מסוים, חס ושלום, הנשמה פורחת ממנו. זאת אומרת שגם הנשמה צריכה איזה אוכל, אם לא היא עוזבת את הגוף. והמיטה, מה זה מיטה? פירוט של הנשמה והגוף. איך יכול להיות שהנשמה תצא מהגוף בגלל שהיא לא שלא אוכלים והיא לא נהנית ממנו? הוא אומר, ומהחקירה הזאת הפילוסופים מאוד הסתפחו. אומר הבעל שם טוב כך, הוא מביא את הפסוק. יש לנו פסוק כתוב, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. יש הרבה אנשים שאומרים את זה לפני קבלת השבת. אז אומר הבעל שם טוב, סוד גדול ונורא, למה ברא הקדוש ברוך הוא דברי מאכל ומשקה שאדם תאב לאכול ולשתות, והטעם. הוא אומר, הניצוצות הקדושה, הניצוצות של אדם הראשון, מתלבשים בדומם, צומח חי, מדבר. וכשבן אדם רוצה לאכול, הנשמה שלו רוצה לאכול. למה היא רוצה לאכול? מה היא צריכה? הרי היא לא נהנית מזה. בתוך המאכל יש ניצוץ קדושה. בתוך המאכל יש ניצוץ אלוקי, והחשק שלהם נדבק בקדושה. וזה מה שכתוב לו, על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל פי מוצא השם. זאת אומרת, אתה מתווה למוצא פי השם, לחיות האלוקית שנמצאת במאכל. וזה מה שהוא אומר שכתוב, אין טיפה יורדת מלמעלה שאין הטיפים כנגדה. אתה לוקח את המאכל הגשמי, מלא את ניצוצות הקדושה, וזה משפיע עליך את השפע. זה שבן אדם רוצה לאכול, זה רעבים גם צמאים. למה? נפשם בהם תתעטף. הנפש מעוטפת בהם, היא מלובשת בהם, היא מתחפשת, אתה לא מכיר אותה, אתה חושש בן אדם רוצה לאכול. תדע לך, בתוך האוכל יש ניצוץ אלוקי שהנשמה שלך תאבה לו. אתה לא רואה למה הניצוץ הזה הוא בגלות, הוא מוכבה, הוא לא מכיר אותה. וזה כל הדברים אומר, לא רק באוכל, כל הדברים שמשמשים את האדם. זאת אומרת, דבר עצום, כל פעם שיש לנו צמאון לדבר גשמי, יש פה את הנפש הבהמית. אבל גם בתוך תוכנו יש את הנשמה האלוקית שהיא רוצה את הדבר הזה, מכיוון שבתוך הדבר הזה משתלשל מלמעלה הניצוץ האלוקי. לפי זה נבין משל מעניין מאוד. הבעל שם טוב הקדוש פעם אמר משל למה אנחנו דומים. מה אנחנו דומים? אומר הבעל שם טוב ככה, משל שבן אדם עשיר הלך ברחוב ושמע מישהו מנגן, אתם יודעים, אנשים עניים ששמים את הכלי, את הקופסה ומנגן, מנגן ניגון נפלא. אז השיר הזה הביא לו עוד כסף, עוד פעם תנגן את הניגון. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ניגן, 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 ועד שהשיר הזה למד את השיר הזה. מאז הוא ניגן את השיר הזה כל הזמן. שהוא התפלל, שהוא למד, שהוא בא הביתה, שהוא אכל, שהוא הניגון הזה... הוא היה חי איתו, נשם אותו. פעם אחת קם בבוקר, טרגדיה, הניגון נעלם ואיננו, מחפש, מנסה לזכור. ואז הוא שם בעיר פלקטים גדולים, מי שמחזיר לי את הניגון העבד הזה, את הניגון שנאבד לי, יקבל פרס גדול. באו לפניו המון מנגנים, עמדו בשורה בבית. הקשיב לכל אחד את הניגון שלו, ואומר, הניגון שלך מאוד יפה. אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. אומר אבל שם טוב, הנשמה האלוקית למעלה שמע ניגון, ניגון של קדושה, של טהרה, של זיכוך, של ניגון של קדושה. היא באה לעולם הזה, היא מעוטפת, מולבשת בגוף, בנפש הבהמית, אבל בתוך תוכך הנשמה הזאת כל הזמן צמאה מחפשת. רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. זה מה שאנחנו רואים היום, המון יהודים, לא בערך כלפי לא יהודים, נוסעים להודו, נוסעים לכל מרחקים, לחפש את האמת. כמה יהודים הם היום אלה שמחפשים את האמת, את הקדושה, את הניצוץ האלוקי? נפשם בהם תתעטף. יש כזה סיפור שפעם התרנגול הולידה היצה, והיה עוד הרבה ביצים. עבר שם נשר, הנשר גם זרק את הביצה שלו, הוליד את הביצה בתוך הביצים של התרנגול. התרנגולת לא ראתה הבדל, על כולם היא דגרה, ומכולם יצאו אפרוחים קטנים. גם הנשר היה קטן קטן. פעם אחת עובר נשר גדול, עובר בשמיים, וכל האפרוחים הקטנים, הילדים של התרנגול, לא מסתכלים בכלל. אבל האפרוח הזה של הנשר מסתכל. מה הוא חושב? מתי אני אהיה נשר? למה? מכיוון שהוא נשר. זה שיש לנו את התשוקה הזאת, את האש הזה, להתרומם, להיות יותר טובים, להיות יותר בעלי חסד, בעלי קדושה, להתפלל יותר, ללמוד יותר, להיות יותר רוחנים, גם בן אדם שלא שומע תורה ומצוות, יש בתוכו את האש הזאת. למה אין את זה לבעל חי? אתם יודעים למה? מכיוון שאנחנו בתוכנו נשר. יש סיפור מעניין מאוד, היה אחד שקראו לו נתן ילין מור, הוא היה שמאלני מאוד, והוא כתב מאמר איזה טור באלגמנר ג'ורנל אצל גרשון יעקובזון, כאן שהוא אמר, בעיתון צריך להיות כל הדעות. הוא היה מאוד אנטי דעת, מאוד שמאלני. פעם אחת הוא הזמין אותו, העורך, גרשון הזמין אותו לבוא לרבה. ואני אבוא לרבה, יזרקו עליי אבנים, אני כזה אנטי דעת בלובביץ' מקבלים את כולם. זה בא לרבה, הרבה חילק כושל ברכה. אומר לו הרבה, אני קורא את המאמרים שלך. הרבה אומר לו, יש לך חוש כישרון נפלא בכתיבה. אתה צריך לנצל את זה לקדושה, לנצל לעזור לאנשים. כל דבר שהשם נתן לך חוש, זה מחייב אותך, תנצל אותו. הוא היה בשוק, הרבה קורא את המאמרים שלי, אז הוא אומר לרבה, והרבה מסכים למה שאני כותב, אז הרבה אומר לו, אם הייתי קורא רק למה שאני מסכים, לא היה לי כל כך הרבה מה לקרוא. ואז הרבה שואל אותו ככה, פתאום, מה בנוגע לקיום תורה ומצוות? מה בנוגע להפיץ תורה ומצוות? הוא בשוק. כולם יודעים, אני שמאלני, אנטי דת. מה? הרבה שואל אותי, מה? שאני אשמור תורה ומצוות, שאני אפיץ תורה ומצוות? אז הוא אומר, היתרחת, יהודי חושב, מה הוא יגיד? אני חושב. אומר לרבה, בני ישראל אמרו, נעשה ונשמע, העיקר זה המעשה. אז הוא אומר לרבה, כמו הברדית שבר, אף אחד לא הבין, מי שעמד על ידו, גם העורך העיתון לא מבין. ואז הוא אומר לו, סלח לי, אבל אני לא מסכים איתך, הברדית שבר אמר את זה בנוגע למישהו אחר, לא בנוגע לעצמו. ונגמר הסיפור. הולכים החוצה, ואז רב גרשון ואנשים, מה השיחה הזאת? אומר, תראה, אמרתי לרבי, רבי בוחן, הרבי אמר לי שאני אעשה למעשה, אני לא אעשה. אז אמרתי לרבי, מספרים על הברדית שבר, שגם שהוא ראה יהודים אוכלים ביום כיפור, אז הוא אמר, בוודאי שכחתם שהיום יום כיפור. אמרו לו, לא רבי, אנחנו זוכרים. בוודאי שכחתם שביום כיפור אסור לאכול. לא רבי, אנחנו יודעים. בוודאי אתם לא בריאים. לא, אנחנו בריאים. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מי קמך ישראל? אוכלים ביום כיפור, אבל לשקר לא משקרים. אז הוא רצה להגיד לרב, אני לא אשקר אותך. אתה שואל אותי, מה קיימת ומצוות? אני אומר לך את האמת, אני אומר את האמת, זה גם זכות. אומר לרב, זה טוב ללמד זכות על השני. כאן שאתה לא יכול לקפות את השני לשמור תורה ומצוות, אז אתה מלמד עליו זכות. נוגע אליך, אם אתה לא שומר תורה ומצוות, אתה לא יכול להגיד, אני אומר את האמת, אז כן תשמור מצוות, זה כן מחייב אותך. זה היה בתו שין למד זין. בתו שין מם א', הוא בא לאמריקה עוד פעם, היה לו את המחלה, הוא היה בבית רפואה הר סיני, הוא קרא לעורך שלו, מביא לו מעטפה חומה, אומר לו, תשמע, זה אני שם לך, אחרי 120 שנה תפרסם את המאמר הזה. באמת אחרי כמה חודשים הוא הלך לעולמו, נפטר, והתפרסם המאמר. ואז הוא כותב, דרישת שלום חמה מהגיהנום. ויש לו חוש ספרותי, הוא כותב, אני עולה למעלה, באים לשפוט אותי. עושים לי רשימה של כל החטאים והאבונות. אני לא יודע אפילו אם יהיה לי פה ואומץ להצדיק את עצמי ממש. שמה אתה רואה את האמת, הוא אומר. ואז שמים אותי בגיהנום. ואז פתאום, אני נפתחה הדלת למעלה. ואני רואה אור מאיר. אני מסתכל. הרבי מלובביץ' מסתכל עליי. ואז הוא אומר, הוא כותב כל כך בשפה, כמו שהוא באמת יודע לכתוב. היהודי היחידי שהאמין בי, היהודי היחידי שראה את הניצוץ האלוקי שבי, זה הרבי שיכול לשאול אותי, שהוא יודע שאני לא, מהי שמירת תורה ומצוות? מהי להפיץ תורה ומצוות? זה הזכות היחידה שלי. מאז הניצוץ הזה נדלק בי. ופתאום אותו הנשר הקטן הזה, התינוק הזה, מסתכל למעלה, רואה את הנשר הגדול, נדלק בו משהו. זה אומר הצמר צדק, לפי הבעל שם טוב הזה, שאמרנו רעבים גם צבעים נפשם בהם תתעטף, גם שהם מלובשים ואתה לא רואה, אבל בתוך תוכם יש את זה, את הצמאון לאלוקות. רבי עקיבא, אל תאמר מים מים. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים שהשם יבדיל מים אל מים. זאת אומרת שזה מים רוחניים, אלוקיים, וזה מים גשמיים. אל תאמר מים מים. למה? דובר שקרים לא ייקון כנגד אל. אין אצל הקדוש ברוך הוא שתיים. הכל זה אחדות מופלאה. גם המים הגשמיים, גם החיים הגשמיים, גם האוכל הגשמי, בתוך תוכו יש ניצוץ אלוקי. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, למה? לקחת גם דבר גשמי, גם דבר שלכאורה נראה נפרד מהקדוש ברוך הוא, תרים אותו לקדוש ברוך הוא. זה העוצמה של בן אדם. זה התכלית הכוונה של הקדוש ברוך הוא, והיה השם למלך על כל הארץ. מה זה כל הארץ? גם הדברים הגשמיים יזדחכו ויתעלו. זאת אומרת שאתה לוקח את הדבר הגשמי ואתה אוכל אותו ואתה עושה ברכה, או אתה הבאת את האוכל הזה לבן אדם עני ואתה מזכך אותו, אתה מגלה שאין מים מים. וזה מה הוא אומר, ההבדל ביניהם כחוט השערה. זה רק נראה לך שתי חיים, באמת זה רק חיים אחד. אני פעם שמעתי אצל מה השפיע שלי, רמל פוטפס אמר לנו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן, רק צריכים ללמוד את השפה שלו. אתם יודעים, אם אני שומע סינית, אני שומע את המילים רק, אבל אני לא יודע את התוכן, אני לא מבין שום דבר. השם אומר לנו כל הזמן מילים, עושה דברים, אבל אני צריך לפתוח קצת את המוח, לפתוח את הלב, להבין מה הוא אומר. ויש לנו לפעמים, מתעורר בנו איזה רגש של כעס על מישהו. למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? ואנחנו חושבים, אני צודק, למה הוא עשה את זה? השם מדבר עליך. מה הוא מדבר? השם אומר, אתה צריך עכשיו לגלות מה שדיברנו בפעם שעברה, לדון את השני לכף זכות. אז איך אתה תעורר את זה? איך תגלה את זה? איך אתה תתרומם שתדון לכף זכות? שהכל זכויות, אתה לא מגלה את המעלה הגדולה שאתה יכול לדון לכף זכות. השם שולח לך שיחה שלמה, דיבור שלם, שמורר בך רגע של כעס, בכדי שתגלה את החוש הזה לדון את השני לכף זכות. פתאום נכנס לך רגע של קנאה. אתה תחשוב רגע, למה זה בא לי? מה השם רוצה כאן? מה השם רוצה כאן? מה הוא רוצה לגלות כאן? מה פתאום הוא נותן לי את המים האלה, התחתונים האלה, הגשמיים האלה, המלוכלכים האלה? מה אני אעשה איתם? תנקה את המים האלה. תיקח את הקנאה, ותהפוך אותה לאיזו עשיר השמח בחלקו. שיהיה לך את ההרגשה, אני שמח במה שיש לי, אבל אני לא מקנה בו. עוד יותר, עין טובה, תשמח שיש לשני. שהשני ירוויח כסף, תשמח אתה, אז אתה גם תהיה מאושר. זה הגדלות לקחת את המים התחתונים, ולהרגיש, ולהבין, ולגלות שגם הם בעצם במים העליונים. אדם מחפש כל הזמן התחדשויות, שינויים. הוא קונה דברים שכתוב עליהם ניו, חדש, חדש, חדש. יש לו כל מיני הוביס, כל מיני דברים מעניינים, מעניינים, הוא מחפש התחדשויות. למה הוא מחדש את זה? זה החלק האלוקי שלו, הנשמה שלו, רוצה להתרומם. אבל באה הנפש הבהמית, ועושה שהוא יתרומם, שיקנה עוד ספה יפה. עוד מכשיר של טלפון יותר יפה, עוד מכונית יפה יפה, שיודע שעוד חצי שנה, עוד שנה זה כלום, אין לי מזה שום דבר. אבל הנפש הבהמית הזאת מחביאה את הניצוץ האלוקי. כשיש לנו את הרגע שאני רוצה להתרומם, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה להשאיר בעולם טביעת אצבעות, תלביש את זה בענייני קדושה. יש סיפור מעניין מאוד. הרבי הרש"ב, שהבן שלו, הרייץ, היה בגיל 4. והוא היה בתוך ההריסה שם על המיטה, ולרבי הרש"ב היה פתאום רגש עצום לתת לו נשיקה. כמו שאנחנו, אבות או אמהות, רואות את הילד הקטן, כזה מתוק, כזה זיסר, רוצה לתת לו נשיקה. אז הוא הלך ורצה לתת נשיקה, ופתאום הוא החליט לו. לקח את הרגש הזה, ישב וכתב מאמר חסידות, שמתחיל מה רבו מעשיך השם. מאמר חסידות נפלא עמוק מאוד. שהפרידריך רבי, אחרי 8 שנים שהיה בגיל 12, הוא הראה לו את אותו המאמר, ומספר לו את הסיפור, רציתי לתת לך נשיקה, והחלטתי לכתוב מאמר, וזה נקרא נשיקה חסידית. שהפרידריך רבי בגיל 16, הרבי למד איתו את המאמר הזה. מה הולך פה? אז יש אנשים יגידו, כן, הוא רצה לדחוק את ההרגשות שלו, רצה לכווץ את הרגשות שלו, בדיוק הפוך. רבי עכשיו אמר, אני אתן לו נשיקה, אז מה? אני ייהנה עכשיו חוויה חד פעמית, שלא נשאר ממנה זכר גורנישט. אני לוקח את הרגש הזה של האהבה שלי, את הרגש הזה של לתת את הנשיקה, ואני הופך את זה לדבר אלוקי, למאמר חסידות. אני הופך את זה לדבר של קדושה. כל פעם שהילד הזה ילמד את המאמר, הוא ירגיש את הנשיקה. כל פעם שהוא יראה את הספר שהמאמר הזה כתוב, הוא ירגיש את הנשיקה. כל פעם שהוא יזכור על המאמר הזה. כמה חסידים, כמה אנשים למדו את המאמר הזה, וזה שינה להם את החיים לגמרי. תיצור מדבר רגעי, מדבר אינסטינקט טבעי, מדבר סתם פשוט, תיצור מזה קדושה. חבל לבזבז את האהבה הזאת על רגע. חבל לבזבז את האהבה הזאת על חוויה של שנייה אחת. תהפוך את זה לדבר נצחי. וואו. זה נקרא נשיקה חסידית. תיקח את המים התחתונים, תרים אותם, תהפוך אותם לדבר אלוקי זה. ואנחנו יודעים שלפעמים אנשים תורמים לזכות הבן שלו איזה ארון ספרים, איזה בית כנסת. זה נשאר לעד. זה לא אתה תיתן לו את הכסף, הוא יקנה משהו וזה הלך הלאה. יש דבר שאתה הופך אותו לנצחי. פעם היה כזה בדיחה שאמרו, מי הבן אדם הכי חשוב בחתונה? אז אחד אמר הרב, אחד אמר העדים, אחד אמר חתן, אחד הכלה, אחד השוויקר, אחד השוורח. אחד אמר בבדיחה, הצלם. למה הצלם? הוא לוקח רגע ועושה מזה נצח. וזה מה שקרה, זה מה שקרה בשמחת בית השואבה. הקדוש ברוך הוא אומר, תיקחו את המים התחתונים האלה, ותרימו אותם, תשימו אותם על המזבח, תרימו את המים התחתונים האלה, זה מביא שמחה עצומה. אי לכאורה זה מים, ומים זה לא יין, כשביין יש טעם, במים אין טעם, אבל מים זה חיים. אומר לנו התורה, אתה לא צריך לשמוח דווקא שיש לך יין, או שיש לך מכונית, או שיש לך בית, או שיש לך, תשמח בעצם החיים. תשמח, תרקוד עצם זה שאתה חי. עצם זה שאתה חלק אלוקה ממעל ממש. שיש לך את הנשמה האלוקית. זה השמחה הכי גדולה, ולכן כשהיו שמחים בשמחת בית השואבה, כתוב שזה היה שמחה לא נורמלית. כתוב, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, היה כינורות וריקודים ואבוקות, סיפור שלם, אני לא נעריך מי שרצה, שיסתכל שם במשנה, והרמב״ם, עריכות שלמה. יותר מזה, אומרת הגמרא, שמחת בית השואבה, העניין של שאיבת, מצווה חשובה היא, הוא בא מששת ימי בראשית. מה זה מששת ימי בראשית? אז יש פירוש אחד, בראשית זה אותיות בראשית. מה זה בראשית? במזבח היה חללים. השם עשה חורים, שכתוב בגמרא במקום אחר, מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, זה החללים האלה שהוא ברא במזבח, שזה נקרא שיטין, ששפכו את המים בשמחת בית השואבה, המים האלה ירדו עד לתהום. מה היה זה? מה זה האומנות של הקדוש ברוך הוא? מה זה העניין הזה ששופכים את המים, וזה מששת ימי בראשית כבר? זה התוכנית של העולם. התוכנית של העולם ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, שרוחו של משיח שתחבר את המים העליונים והתחתונים. מי שאומר מים מים, שדובר שקרים, לא יקון נגד עיניו. זה היפך, היפך הרצון של הקדוש ברוך הוא. מתי בא משיח? רוח אלוקים מרחפת על פני המים, שנגלה בעולם הגשמי גם את העולם האלוקי, דווקא בזה. אנחנו יודעים שסוכות זה זמן שמחתנו. סוכות אתה הולך החוצה, אתה לא בבית שלך. במה אתה שמח? אתה שמח שהקדוש ברוך הוא מחבק אותך. אתה שמח בעצם זה שהקדוש ברוך הוא איתך. וזה מה שאמרנו בהתחלה, זה השמחה האמיתית. השמחה האמיתית שאתה לא צריך שום דבר. לא אם המכונית נשברה אתה עצוב, ולא אם העת הפסיקה לכתוב אתה, או אם אתה לא מצאת את המפתחות, סיפור שלם. אתה שמח, אתה מגיש שהקדוש ברוך הוא איתך. יש אחד הרב ניסן מנגל. הוא היה בגיל 10, 10.5, שהוא היה בשורה, אבל את מגלה סיפור ארוך, אולי אני אספר פעם אחרת. אבל בסוף, אתם יודעים, בסוף המלחמה שהם ראו שהאמריקאים, הרוסים באים, עשו צעדות המוות. ועשו שתי שורות, שורה אחת לאנשים הבריאים יותר, שורה אחת לאנשים החולים והחלשים, שהם ידעו שהם מלכו מיד. שמו אותו בשורה של האנשים החלשים, והוא קפץ. והחייל תפס אותו, הרביץ לו מכות, אבל אחרי כמה זמן הוא שוב קפץ, הוא הצליח. הוא אומר, הלכתי, הרגשתי שזה הסוף של החיים שלי. אני נופל פה. אמרתי לשכן שלי, אני כאן הולך, חס שלום, לעזוב את העולם, שתמסור אם יהיה מישהו שבאזור הזה והזה אני נפלתי. ואז הוא נזכר. אבא שלו אמר לו, הבעל שם טוב הקדוש, אמר, כל יהודי צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא מחזיק לך את היד. זה נתן לו כוח, והוא הלך עד שהוא הגיע, והוא חי עד היום. זה העניין של סוכות, השם מחבק אותך. לא. תרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא למים העליונים. ואחרי זה שאתה חוזר הביתה, תכניס את הרגשות האלה של המים העליונים של הקשר לקדוש ברוך הוא. תכניס את זה אל העולם הגשמי. הפוך, תיקח את המים התחתונים, את העניינים של העולם הזה, ותהפוך אותם לקדושה. יש אדם שקוראים לו צ'אק פיני. אני לא יודע אם הוא ייד, אבל הוא היה מיליארדר, היה לו 8 מיליארד דולר, היה לו המון חנויות שעשו הרבה כסף, בכל העולם. ובשלב מסוים הוא החליט, אני רוצה לעשות את העולם יותר טוב. לקח את כל הכסף שלו, השקיע באיזה קרן צדקה, שם לעצמו בצד 2 מיליון דולר, שהוא ואשתו יוכלו לחיות את החיים שלהם. גר בדירה קטנה בסן פרנסיסקו. כל החיים שלו השקיע איפה לחלק כסף. גם הוא השקיע בארץ ישראל, וגם הוא השקיע באוניברסיטאות, השקיע במון מקומות. היום הבן אדם הזה בן 89. והוא אומר, את הנאה הזאת, להישאר מיליארדר, לקחת כסף, הפכת אותו, אולי לא לדברים של שיא הקדושה, לבתי כנסת, ישיבות, אבל עזרת לאנשים. זה יצרת, נשארת מיליארדר. הוא אומר, את ההנאה הזאת, אתם לא תוכלו להעריך. והוא קרא להמון מיליארדרים והמון אנשים, אומרים שהוא היה דוגמה שלהם. היום אתם יודעים, יש כזה ארגון של שבועה כזאת, שאת רוב הרכוש שלהם נותנים לצדקה. הוא היה הדוגמה שלהם. לתת את כל הכסף, לחיות כמו בן אדם, 2 מיליון דולר, זה גם משהו, אבל בן אדם שהיה 8 מיליארד, 2 מיליארד הוא נקרא שנורר. אז שיהיה לכולנו חג שמח, שנרגיש שיש מי שדואג לנו. וגם היום במצב הזה, עם כל הסגר וכל הווירוסים, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא איתנו. והיה מישהו שבא ואמר לי, ריבונו של מרב, איך הקדוש ברוך הוא מרשה לווירוס הזה לעשות כזה דבר? מה הסוד? הוא לא אומר שהוא עשה את זה. איי, אתה לא מבין? איי, זה לא חשוב. זה הגדלות שלך גם בזמן כזה שיש סגר ויש מניעות ועיכובים, דווקא את המים התחתונים האלה תנצל לקדושה. אנחנו עם ישראל עם יצירתי, יש לנו רעיונות נפלאים איך להפוך דברים לקדושה, דווקא בזמנים האלה מתגלה אהבת ישראל לא נורמלית בין אנשים. דווקא בזמן הזה יש אנשים שאמרו לי שהם מתפללים הרבה יותר טוב. הוא מרגיש פתאום שהוא דווקא שהוא בבית, הוא לא בבית כנסת שמדברים וזה, דווקא בבית הוא מרגיש את הצורך להתפלל כמו שצריך. אז שלכולנו יהיה שנה טובה, ושנחגוג את חג הסוכות מתוך שמחה וטוב לבב, ושנהיה שמחים, ושבקרוב ממש נזכה לשמחה העיקרית בביאת משיח צדקנו.